שלום וברכה. אנחנו בקוף נון א', נדמה לי, לא? לא, סיימנו את זה. כן, ג', כן. המתפלל צריך שיכוון רגליו, שנאמר, רגליהם רגל ישרה. רגליים משמשות פעולת ההליכה ופעולת העמידה. כוון רגליו הכוונה להצמיד את הרגליים. כוונות זו כנגד זו. לפעולת ההליכה, כלומר יש שתי פעולות שעושים ברגליים, הליכה ועמידה. עמידה זה תנוחה מסוימת של הגוף, באופן שהרגליים נמצאות למטה, ניצבות על הקרקע, ואז החלקם של הגוף או על גבן. יש גם תנוחות אחרות של הגוף, אדם יכול לשכב, כן, יכול גם להפך את עצמו, וזה העמידה. וההליכה. לפעולת ההליכה, עיקר שימושנו במה שהן נפרדות. פעולת העמידה, עיקר שימושנו במה שהן מתאחדות. כן? זאת אומרת, בהליכה אנחנו צריכים להפריד בין הרגליים. אנחנו לא יכולים ללכת כשהרגליים הן מדובקות זו בזו. אולי אפשר לנטר, אבל לא ללכת. ובעמידה אנחנו מייצבים את הרגליים ומחברים אותם זו לזו. במהלך שלמות האדם יש הליכה, נוסיף לקנות שכליות ומעלות מידותיות. כלומר, כך גם בהתפתחות האדם יש מצב של הליכה, דהיינו מצב של השתלמות והתפתחות, גם בשכל, גם במידות. ויש עמידה, אנו שדברים שכנראה כעניינם חזק בנפשו, לא יפסידם איזה שינוי וניסיון במצבו. כלומר, העמידה זה ההתקבעות וההתייצבות. כלומר, זה לא במובן השלילי של לעמוד במקום ולא להתקדם, אלא להשריש את הטוב, לקבע אותו. וזהו מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. כן? אז דוד המלך ככה משבח את האדם שמצליח לקום במקום קודשו. אז מה הכוונה לקום במקום קודשו, לעמוד במקום? הכוונה שישאר במעלתו. כלומר, זה לא פשוט להשיג את המעלה, ובאותה מידה זה לא פשוט גם להתייצב באותה מעלה ולא ליפול ממנה. והתורה מיוחדת היא להוסיף שלמות ומעלה, כן, נקראת דרך. כן, אומן דלא יוסיף יסיף, כן, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות. זאת אומרת, כל הזמן צריך להתגדל בלימוד תורה, וכל הזמן אפשר להוסיף שלמות מעלה. זה עניין התורה. והתפילה, מה תפקידה? היא מרשמת את המעלות הקנויות שהיו קבועות וקיימות. מרשמת שון רושם, היא מקבעת, כן, משרישה את מה שאדם כבר השיג בתוך עמקי הנפש. ובזה האדם מתדמה לפי יכולתו לסכלים העליונים. הסכלים העליונים הכוונה למלאכים. קרים שכלים, שון שכל. שכל זה מציאות רוחנית מופשטת, שכנייני שלמותם חזקים במציאותם. השלמות של המלאכים, כן, היא שלמות שהיא קבועה בהם, לא כמו בני אדם שהם עלולים כל הזמן לשינויים. בני אדם קרים מהלכים, כלומר יש להם איזה תנועה כל הזמן, הם יכולים לעלות, הם יכולים לרדת. אבל אצל המלאכים יש להם את הקביעות. להיות גם כן עיקר תעודתם, לעמוד בשלמותם ולא להוסיף עליו. כן, אומר הרב, זה קשור לזה שעניין המלאכים הוא גם קבוע בלי תוספת. אז גם אין להם תנודה גם לצד השני. לכן הם קבועים במעלה שלהם. על כן מתייחסות רגליהם לכוח האחדות שבהם רגל ישרה. כן, זה הכוונה רגליהם רגל ישרה. זה התיאור של מה שמובא בנבואת יחזקאל ביחס למלאכים. ומורה גם כן על מעמד טבעי, לא בחירי, כעניין התנועה הטבעית שאין בה עיקום ולא עיוות, כדברי הרמב״ם במורה נבוכים. גם הרמב״ם מסביר את מה שנקרא מעשה מרכבה שכתוב אצל יחזקאל, כן, והוא מסביר שהעניין רגל ישרה בא לתאר תנועה ישרה, כלומר בא לתאר יציבות, כמו הטבע היציב של המציאות. וזה שייך למלאכים, אבל אצל בני אדם יש לנו הליכה. ובזה גם כן נכללת השתדלות האדם בתפילה, שתהיה לה מעלותיו קנויות אצלו ומוטבעות. כלומר, זה בעצם כל העמל בתפילה לגרום למעלות הנפשיות להיות קבועות אצלנו, כמו שאמרנו, בשונה מלימוד תורה, שמטרתו ומגמתו היא לרומם כל הזמן ולהתפתח דרך ההשתלמות השכלית את מדרגת האדם.
בשביל האדם לא משתלם עוד יותר, חוץ
מלקבע את מה
שיש לו, לא
גדל
עוד?
מה זאת אומרת גדל? עצם הקיבוע הזה, זה ההתגדלות.
הוא לא...
זה ההתגדלות. כלומר, זה שאתה עכשיו יותר מושרש בשלמות שכבר רכשת, זה ההתגדלות שלך. זה לא תוספת, הרי זה לא כמו תורה שאתה כל פעם מוסיף דעת ומוסיף מושגים.
יותר קרוב להשם, אבל לא בתפילה.
מה זה יותר קרוב להשם? ברגש.
זה לא...
הרגש זה אחד מהכוחות, הוא נמוך יותר מהשכל. תורה היא חיי העולם, תפילה זה חיי שעה. תפילה היא פחות מאשר תורה, מבחינת המדרגה של הדבקות. הדבקות של הדעת היא הדבקות העליונה יותר. אבל כיוון שאדם כולל גם גוף וכולל גם רגשות, אנחנו צריכים לגרום להדבק ולבוא לידי ביטוי גם בצדדים האלה, הבסיסיים יותר, שקיימים באדם. אבל זה ההשפעה שלה, ההשפעה שלה זה השתרשות במעלה, השתרשות היא עצמה התעלות, כן? כי זה נהיה יותר מושרש בטוב. קוף נון דלת, כן, אומרת הגמרא, מה תכתיב לא תאכלו על הדם? ואמר רבי יצחק בן חנינא, שיעור רבי יצחק בן יעקב, צריך לקרוא את השמות של התנאים המוראים, הביא גאולה לעולם. חוץ מזה שאנחנו ככה גם מתחברים לאנשים צדיקים, אבל מעבר לזה. מה הדכתיב? לא תאכלו על הדם. לא תאכלו קודם שתתפללו על דינכם. כן. זאת אומרת, אסור לאכול לפני שאדם מתפלל. זו הלכה מפורסמת שלפני תפילת שחרית אסור אפילו לטעום. רק שתיית מים. ומחמיר גם במים, תבוא עליו ברכה. קוף נון דל. הרגשות הראשונות. פועלות באדם בהתחלת כל יום לכונן על פיהם מטרת הנהגותיו ותהלוכותיו בחיים. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים את היום איתו, זה דבר שאחר כך גורם לכיוון של כל המשך היום. קוראים לזה בלשון העם, אם קמת על רגל ימין או על רגל שמאל. אם לא הולך כל כך, אתה שם לב, זה כבר בהתחלה כבר היה עקום שם. לכן, כיוון שאנחנו רוצים לייסד את מהלך היום הבא עלינו לטובה, לטוב, אנחנו צריכים שהתחלת היום תהיה בטוב. על כן ישתדל האדם שתהיה ראשית הרגשותיו נעלות ורוחניות לתכלית השלמות האמיתית, וזה יקנה על ידי התפילה הבאה בהרגשת הנפש. כן, וזה יהיה קנוי לו על ידי תפילה. כן? כי מה התפילה באה ועושה לאדם, כמו שאמרנו, לוקחת את הרגשות שלנו ומקשרת אותם אל הטוב האמיתי, אל המגמה של השם, אל הרצון של השם. כי אדם הוא הנפש. אדם זה החומר, נקרא לזה, שמצוי בגוף, שהנפש, הנפש האנושית, היא נקשרת אליו. זאת אומרת, הרי הנפש היא לא גוף, היא מציאות אחרת, רוחנית. אז היא צריכה חיבור אל הגוף. ומה מתמזגת הנפש בדם? ולא יאכל תחילה שלא יקדים לנפשו רגשות בעמיים, שביותם קודמים לרגשי קודש, יפעלו עליו להמשיכו בתכונתו והליכותיו על שפלות ערכם. כלומר, כשאדם מתעסק באכילה, יש אצלו התעצמות של התכונה החומרית. הנפש היא נעשית קשורה יותר אל החומר בתהליך האכילה, ואז מתעצמת בה התכונה החומרית. כיוון שאנחנו רוצים שהתפילה, דהיינו רגש הנפש, הוא יהיה הרגש הראשון שקיים באדם בתחילת היום, לכן צריך להקפיד שלא יהיו, לא תהיה התעצמות של רגשות חומריים לפני התפילה. וזה מה שחז"ל הזהירו, שלא לאכול לפני שאדם מתפלל. כן, מה שמותר זה דווקא אכילה של רפואה, כי השאלה של רפואה היא רק משלימת החסרים, היא לא מוסיפה תעצומות. מה שאין כן, אכילה שאיננה לרפואה היא אכילה שמעצימה את החומרי ולא רק מתקנת את החסר. לכן אכילה כזאת שאיננה לרפואה היא אכילה שאסורה לפני התפילה. קוף נון היי, אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי סבא בר חנינא, משום רבי אלעזר בן יעקב לכה. אתם יודעים למה הגמרא מזכירה כל הזמן את כל השמות? חוץ מלהביא גאולה לעולם. יש לזה שתי השלכות חשובות. אחת, שיש סדרה של חכמים שאומרים דבר בשם, בשם אומרו, זה אומר שגם הם עומדים מאחרי הדברים האלה. זאת אומרת, הרי אם הם דאגו לומר את הדברים של אותו חכם, זאת אומרת שגם הם אומרים. זאת אומרת, זה לא רק רבי אלעזר בן יעקב אומר, אלא זה גם רבי יוסי בר חנינא, וגם רבי יוחנן, וגם רבי יצחק, כולם מסכימים לאותו עניין. זאת אומרת, אתה כבר מגדיל את המספר של החכמים שעומדים מאחרי אותו דבר. למרות שזה דעה מקורית רק של הראשון, של רבי אלעזר בן יעקב, נגיד בהקשר שלנו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הרבה פעמים דבר כזה יכול לעזור לבירור דעת החכם. כלומר, הכוונה היא, נניח שאנחנו עכשיו נראה דברים בשם רבי יוחנן, שאומרים אחרת מאשר מה שאנחנו נראה עכשיו, אז זה יעזור לנו לעמת את הדברים ולדייק יותר בדעת החכם. לכן ככל שאתה יודע במדויק מי מחכמים שעומדים אחרי אותם דברים, אז אתה יכול דרך השוואה למקומות אחרים שבהם אמרו אותם חכמים דברים בהקשרים של אותו עניין, לברר בצורה יותר מדויקת את אותו עניין. לכן יש בדבר הזה משמעות וחשיבות. אומר הרב, בוא נראה קודם כל את רבי אלעזר בן יעקב, כל אחד שאותו אחר מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גאווך. אל תקראי גאווך, אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא, אחר שנתגאה זה, קיבל עליו מלכות שמיים. כן, יסוד הגאווה הוא, שאסור האדם לבבו מלדעת שאין טובו בידו, כי עם כל שלמותו האפשרית הכל מיד השם לו. על כן לא יתגאה במה שאינו שלו. זאת אומרת, אומר הרב פה, יש פה טעות בתפיסת המציאות. בגאווה, כן, יש בה טעות בתפיסת המציאות. הרי בוא נחשוב, במה אדם יתגאה? מה המחשבה היסודית של הגאווה? המחשבה היסודית של הגאווה שאדם מגלה אצל עצמו, ככה הוא סבור, שיש לו כל מיני שלמויות. לא משנה כרגע זה שלמות, שלמות ביופי החיצוני, שלמות בחוזק של הגוף, וגם שלמויות רוחניות, או שלמות בזה שיש לו כסף או כבוד, מה שבני אדם בדרך כלל מתגאים בכל הדברים החומריים האלה, וגם אם הוא מגלה אצל עצמו שלמויות רוחניות, שהוא חכם והוא צדיק והוא גומל חסדים וכל מוסרי, גם בזה הוא יכול להתגאות. זאת אומרת, הגאווה, כן, התפיסה של הגאווה היא כאשר האדם מגלה אצל עצמו מיני שלמות והוא מייחס אותם לעצמו. הרי אם הוא היה מגלה אצל עצמו מיני שלמות ולא היה מייחס אותם לעצמו, אז אין בזה במה להתגאות. אלא רק כאשר הוא מגלה אצל עצמו מיני שלמות ומייחס אותם לעצמו. כל מיני השלמות האלו שאמרנו. בכסף, בגוף, ברכוש, בכל מה שזה לא יהיה, בנפש, במעלות, מידות ושכל וכו'. עכשיו, למה יש פה טעות? יש פה טעות כי אדם צריך לחשוב על שני דברים חשובים. האחד, כי הוא כל כולו, כל מציאותו של האדם, היא בעצם יצירה שהשם יצר, וכל קיומו של האדם תלוי במציאות השם, וכל תהלוכותיו, דהיינו כל המראות הקוראים לו, שהם לא נובעים מהאדם עצמו, אלא מדברים שמסביב, זה ודאי לא בשליטה של האדם. זאת אומרת, היסוד לכל זה שאתה כולך יצירה שיצר השם. זאת אומרת, כל מה שיש בך נתנו לך. זה מבחינת כל היכולות המוטבעות בך. כלומר, כל הכישרונות שנולדת איתם. גם היכולת שלך להוציא לפועל, גם היא יכולת שלא אתה יצרת, אלא שהקדוש ברוך הוא יצר אצלך את היכולת הזאת להוציא לפועל. וגם את יצירת התנאים שיאפשרו לך להוציא לפועל, שתיוולד אצל ההורים האלה שיתנו לך את האפשרות, או תימצא בסביבה כזו או בסביבה אחרת שתאפשרו להוציא לפועל, זה הכל מהשם. אז אם היית מכיר פשוט במציאות, בעובדות, אז לא היית מתגאה, כי אדם לא יתגאה בדבר שלו שלו. כן, זה פשוט שאנחנו מתגאים בדבר שלו שלנו. והראיה, שבעולם לא מצאנו מישהו שמתגאה בזה שהחבר שלו יש לו מעלה. הוא לא מתגאה, יכול להיות שהוא משבח את החבר שלו. אלא אם כן הוא רואה לעצמו חלק במעלה של החבר. זאת אומרת, הוא אומר, החבר שלי מאוד מאוד זה. ואז בעצם בתוכו הוא מתכוון לומר, תראה כמה אני בעל מעלה שיש לי חברים כאלה. כן? אז בוא ניקח מישהו שהוא לא חבר, שאז בכלל אין שום צד של גאווה. אדם שיבוא ויספר על פלוני כמה הוא, הוא לא קשור אליו בכלל. לא מנותן, אין שום קשר אליו. אין בזה שום צד של גאווה, כי אין לך שום דבר שאתה מכס לעצמך. לכן שורש הגאווה זה ייחוס מיני השלמות אל עצמו. וכמו שאמרנו, יש פה טעות, זה מה שאומר הרב, יש פה טעות, יסוד הגאווה זה הטעות הזאת, שיסור האדם מלבבו מלדעת, כלומר, הלב של האדם, השכל שלו, לא רואה את האמת הפשוטה שאין טובו בידו, כי עם כל שלמותו האפשרית, הכל מיד השם לו. על כן לא יתגאה במה שאינו שלו. הרגשה החושית לא תוכל לצייר זאת, כי לא ירגיש החוש חוץ מהמרגיש מאומה. זאת אומרת, יש מצב שאולי בשכל נצליח לתפוס את החשבון הזה. גם זה הרבה פעמים מתוך נגיעות, החשבון הזה גם עצמו לא מספיק ברור. אבל בוא נניח שבשכל אנחנו מצליחים להבין את החשבון, אבל לחוש, כן, לחוות את הקשר לאמת הזו, כן, וגם להתנהל מתוכה, גם בעולם של הרגשות, אז זה כבר משימה מאוד קשה. כי החוש לא מרגיש חוץ מן המרגיש מאומה. זאת אומרת, החוויה החושית בעצם גורמת לאדם להיות מסתובב סביב עצמו. כי ההרגשה היא באדם, את האדם, ולא את מה שמחוץ לו. על כן, הנמשך אחר החושים יקשר בגאווה למור שידו שיעלו. לכן כאשר אנחנו מעצימים אצל עצמנו את החוויות החושיות, אנחנו גם מעצימים את הגאווה. שוב, כי החוויות החושיות הן בעצם ההיפעלות שלנו מכל מה שהוא במציאות. אבל זה חוזר אלינו, זה נשאר אצלנו, זה החוויה החושית. כן? שכל הוא משחרר את האדם מעצמו אל האובייקטיבי. אבל החוויית החוש היא משאירה את האדם סביב עצמו. ולכן ככל שאנחנו מעצימים יותר את חוויות החושים, אנחנו גם גורמים לנפש מגבלה שהיא לא מסוגלת להשתחרר מלחוות את עצמה. וכיוון שהוא חווה רק את עצמו, הוא לא מסוגל לצייר שכל מה שיש לו הוא בא בעצם ממקור אחר. כי את הכל הוא מייחס לעצמו. זה נקודה עמוקה, צריך לחשוב עליה הרבה, אבל כשחושבים עליה, היא פשוטה להבנה. ותכלית התפילה היא להשריש בלב לדעת שכל טובנו מיד השם יתברך הוא לנו. רמז לתפילה. תפילה הוא מצב שאדם עומד לפני השם ויודע שאין משחקים, שאם הכזו שכו לא ירצה, זה לא יהיה. כשאדם מתפלל על הרפואה, גם כשהוא עדיין, גם כשהוא בריא, אז הוא מבין שזה שהוא בריא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה בריא, ורוצה בזה שהוא יהיה בריא. וזה שהוא מתפלל על הפרנסה, אז נכון שנכנס לו כל חודש, בזכות מעשה ידיו להתפאר, סכום יפה לבנק. אבל כשהוא עומד ומתפלל לפני השם על הפרנסה, אז זה משריש אצלו את ההכרה של האמת. זה שיש לו, זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו. זה לא שאין משמעות לבחירה שלנו, אבל הבחירה שלנו היא בתוך הפוטנציאל שהשם נתן לנו, בתוך הסביבה שהוא יוצר לנו כדי שנוכל לממש את הפוטנציאל. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אין משהו שיוצא מהשליטה האלוהית, וכל מה שיש לנו זה ממה שקיבלנו ממנו. על כן ראוי שתהיה ההמשכה של מידת הענווה קודם האכילה, שהיא בהכרח ממשכת מידת הגאווה בעברונה. ההמשכה של מידת הענווה זה תפילה, היא צריכה להיות לפני האכילה. למה? כיוון שהאכילה זה חוויה חומרית. ומה האכילה תעשה? תעצים אצלנו את הרגשה החושית, החומרית. וממילא, כמו שאמרנו, הרגשות משאירות את האדם לחוש רק את עצמו. ואז נמצא שהחוויה החושית של האכילה מעצימה את הגאווה. כיוון שכך אנחנו רוצים שהתפילה תהיה, שהיא מעצימה את הענווה, תהיה לפני האכילה. זו נקודה אחרת שבו שדיברנו מקודם. קודם דיברנו על זה שצריך להתחיל את היום עם רגשות רוחניים ולא עם רגשות חומריים. פה אנחנו מדברים על זה שהאכילה מעצימה את הגאווה והתפילה מעצימה את הענווה. לכן אנחנו צריכים את התפילה בלי ההשפעות של הגאווה של האכילה. עד כאן. כן.